אנחנו עומדים במידת הנקיות. כפי שאמרנו, מידת הנקיות היא התבוננות יסודית, להיות נקי, וכל נושא ונושא לקחת ולבחון אותו מכל הצדדים, לראות איך אפשר להתאר ולהזדקך, ולא רק באופן כללי להיות, לעמוד במשימות, אלא בצורה כמה שאפשר יותר מושלמת. הנושא הראשון שדיברנו עליו זה על תאוות הממון, על גזל. והנושא הבא, כמו שהוא הביא לנו מדברי חכמים, הביא מעל מסילת שערים, רובם בגזל ומיעוטם באריות. נושא הדין, שקשה לדבר עליו בפרטי פרטים, אבל אי אפשר להתחמק מלדבר. היצר העריות, יצר המין, הוא מאוד מאוד חזק, מפני ששורשו הוא בעצם זה כוח החיים. איתו אדם יכול להמשיך חיים, הכוח הנצחי שאפשר להמשיך חיים לדורות. ולכן כוח החיים זה השורש בעצם, שהוא מתפשט ומופיע באופן מגושם. וכיוון שהוא חזק מאוד לטובה, כי על ידי זה ממשיכים את החיים, ויכול להתפשט גם לצדדים הלא טובים. כל דבר גדול וחזק, אז אם הוא פונה לכיוון הטוב, הוא מאוד גדול מאוד. ואם פונה לכיוון השלילה, זה הכל בגדלות. אז ראשית כל צריכים לדעת שהעניין הזה, המשך החיים, זה בעצם הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות. אין מצווה יותר גדולה מאשר מצוות פרו ורבו, שאדם מופיע, ממשיך חיים, חיים בעולם. לא רק ממשיך חיים לילד, אלא מזה אחר כך יהיה בני בנים ונכדים וכו' וכו' וכו'. ובעצם בזה אדם נצחי. זה עושה את האדם נצחי. זה ספר תולדות האדם. זה כלל גדול בתורה. אדם הוא לא חולף וזמני. אדם הוא חלק מנצח. הוא ממשיך את האבות ואבות האבות, ואחר כך ממשיכים ממנו. הוא נמשך מהאבות וממשיך אחר כך אחריו דורות. לפעמים זה מתעוות. האדם פתאום לא יכול לקיים את המצווה הזאת. יש לו איזה סיבוך בנפש, וזה קורה בדור שלנו. זה נהפך לאידיאולוגיה שיכול להתפתח, שפתאום אדם לא יכול שיהיה לו קשר עם אישה. והבריאות היא שכן. זכר ונקבה אברהם, שלבנות חיים אדם שלם זה איש ואישה שחיים חיים חיי משפחה, ובקדושה ממשיכים חיים לדורות עולם. אז כמה שאפשר צריך כמובן לרומם את הנטייה הזאת, שהיא תהיה נטייה נכונה וטובה. אבל כיוון שהיא חזקה מאוד, צריך לדעת איך להתמודד עם הכוח הזה. אז ראשי כל, ברוך השם, אנחנו נמצאים כאן בעולם של תורה, בעולם ישיבה, אף אחד לא נכשל במעשה עבירה, חלילה עם קשר עם נשים. ואנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה, זה לא שייך לעולם שלנו. וכל מה שההתמודדות היא יותר רוחנית, במחשבות, בהסתכלויות, בעיניים, ואולי באוזניים, אולי בינו לבין עצמו אדם לפעמים נכשל. אבל אלה דברים מוכנים, בעיקרם רוחניים. איזה מובד שאינו יכול לתקון, זה אדם שבא על אשת איש ונולד ממזר. זה, הוא עשה פעולה ממשית ויצא מזה תוצאה נורא. זה מובד שלא יכול לתקון. זאת אומרת, העבירות הרוחניות מצד אחד יותר קלות לתיקון, מצד אחד הן יותר רוחניות, אז הן בעצם יותר פירורי עבירה קשים מעבירה. כלומר, זה נמצא במקום הרוחני של האדם, המקום היותר מרכזי, יותר גדול, יותר נעלה שבאדם. אז מצד שני, אז מצד הזה זה קצת יותר חמור. מצד שני, שזה לא בפועל במעשים ממש, אז זה פחות חמור. אז הדבר העיקרי הוא, כשאדם מלא בקדושה, אז ממילא היצר הרע הוא אינו מקום. וזה מה שאומר הרמב״ם בסוף הלכות איסורי ביאה. אומר הרמב״ם שהעצה יעוצה, ושאדם יהיה עסוק בתורה, שיעל את האבים ויעלת חן, ויהיה מואב בתורה כמו באשת איש, כמו שיותר, כל כך אוהב את התורה וכל כך שמח איתה, אז ממילא אין מחשבת עריות, אלא בלב הפנוי מן החוכמה, כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, שהלב פנוי, אז הוא מתמלא בשטויות. ואם הלב הוא ממלא, מלא באידיאלים, בשאיפות חיוביות, בתכנים חשובים, ובראש וראשונה בתורה, אז הלב מלא בתורה. אז המקום של הרהורים ושל מחשבות לא טובות, הוא לא מוצא מקום. אז המטרה צריכה להיות בעשה טוב. והרב מפרש את הפרשת ציצית באופן כזה. שם בפרשת ציצית כתוב, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. יש בפרשת ציצית מצוות ויש איסורים. יש לעשות ציצית, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, וגם לא תתור אחרי לבבכם, וגם לזכור יציאת מצרים. אז איך לקרוא את הפרשה? אומר הרב, זכרתם את כל, עשית, כתוב שם, איך כתוב על כתפי בגדיכם לדורותם, שלם ציצית, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז אפשר לפרש את זה בצורה כזאת, גם אתה מצווה במצוות מעשיות, במצוות, וגם אתה מצווה לא לתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר, אומר הרב, ממילא לא תתור. זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, אם אתם תהיו עסוקים בכל מצוות השם, ואתם רואים את הציציות, שזה מצווה שכל הזמן מזכירה את המצוות, הציצית עוטפת אותנו, ואנחנו חיים כל הזמן באטמוספירה רוחנית של קדושה, ממילא לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה כבר יהיה ממילא. זה לא עוד איסור, אלא זה ממילא. אז זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות. יש שלושה עבירות הכי חמורות שבתורה. אלה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושת העבירות הללו הן מצוות שבין אדם למקום, זה כנגד, זה הפוך ממצוות שבין אדם למקום. זה כנגד שלושת היסודות של העולם, השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה זה בין אדם למקום. גמילות חסדים זה בין אדם לחברו. ומה זה התורה? זה בין אדם לעצמו. בניין האישיות הרוחנית של אדם בעצמו. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כנגד זה שלוש עבירות. החמורות שבתורה, שצריך למסור על זה את הנפש. עבודה זרה, זה ההפך מעבודת השם. מבין אדם למקום. גילוי עריות, זה ההפך מהתורה. שפיכות דמים, זה ההפך מגמילות חסדים. שפיכות דמים זה עבירות שבין אדם לחברו. עבודה זרה זה עבירות שבין אדם למקום. וגילוי עריות זה בעצם ההפך מהתורה, עבירות שבין אדם לעצמו. זאת אומרת שהוא מוריד את עצמו להיות חומרי, להיות תאווני, להיות נמוך. וההפך זה התורה, שהיא מעלה את אדם למעלה, למעלות רוחניות, למעלות עליונות. אז כל דבר, כל תיקון צריך להיות כנגדו. זאת אומרת, אז התיקון של להיות טהור ממחשבות לא טובות, מאירורים לא טובים, זה להיות עסוק באירורים טובים. לערער בדברי תורה, ללמוד, לעסוק בתורה, לערער בשאיפות הרוחניות, בתפילה, בעבודת השם, באהבות הנכונות, לאהוב את התורה, לאהוב את ישראל, מהכל כמובן מתוך אהבת השם הגדולה. זה התיקון. עיקר התיקון, זאת אומרת, אני אומר, לא במלחמה נגד היצר הרע, כמו בהתמלות בחיוביות. אבל גם צריך לעשות מלחמה. אבל העיקר התיקון זה בעבודה חיובית, להתמלות, להיות מלא בתוכן. ואחר כך, באמת אדם צריך לדעת את לדעת איך להתמודד. זה, הנושא הזה, כמו שאמרתי, הנושא הזה הוא קשה, והמכשולות הם רבים. קשה מאוד מאוד, כי הוא יצר מאוד מאוד חזק. אז כל מה שאדם צריך להגיד לעצמו, עם אדם שמתמודד ואדם שמרגיש שלא תמיד הוא מנצח, להסתכל תמיד, לא לשבר, לא ליפול מחולשות, להאמין בעצמו שהוא חזק, הוא יצליח לנצח, כי לאדם יש כוחות פנימיים גדולים מאוד מאוד, וסייעתא דשמיא עוד יותר גדולה, ומובטח לו שאם הוא רוצה ללכת בדרך נכונה, הוא יצליח, ולהאמין בעצמו שהוא יכול לנצח. לא בבת אחת, לא ביום אחד, לא בשבוע אחד, לא בחודש אחד, אבל הוא יצליח. והוא צריך לשאוף כל הזמן להתקדם. כל הזמן להיות יותר טוב ממה שהיה מקודם. וכל התקדמות שלו זה דבר נפלא. וכל הצלחה היא שווה המון. וכבר אולי דיברנו פעם על זה, שאדם יצליח להתגבר על יצרו, ולא להיכשל, ואפילו שזה בא כשהוא היה נתון בתוך כישלונות ואיתום הוא הפסיק אותם, או כמעט נכשל והפסיק והצליח לעצור את עצמו, הוא עשה דבר מאוד מאוד גדול. אדם בדרך כלל מרגיש רע מזה, מרגיש שהוא כמעט נכשל, אז זה דבר היום לנורא. אבל בעצם זה שהוא לא נכשל, זה הדבר הנפלא שיש. לא זה שכמעט נכשל, זה דבר נורא. זה שהוא ניצח את זה, זה דבר גדול מאוד. ועל פי זה אנחנו ביארנו את דברי חכמים במסכת סוטה. יוסף בא לעשות מלאכתו. יש בחזל שני פירושים, רב ושמואל. אחד אמר שהוא בא לעשות מלאכתו ביום הזה שרק הייתה האישה של פוטיפר ואף אחד לא היה בבית, אבל הוא היה צריך, זה התפקיד שלו, לעשות, לנהל את המשק הבית שם, ואז היא מתנפלת עליו. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר, לא, שמכיוון שהיא דיברה איתו יום יום ופיתתה אותו והוא לא שמע אליו ולא רצה, ביום הזה הוא כבר נחלש, ובעצם הוא כבר בא עם הסכמה להיכשל. זה ביור אחד. ואני תמיד תמתי, למה לפרש ככה? התורה לא אומרת את הדברים במפורש בצורה כזאת. התורה אומרת שהוא בא לעשות מלאכתו. למה לפרש לעשות מלאכתו ובא עכשיו לעשות עבירה? למה לשים עליו על יוסף הצדיק דברים כאלה? זה לא מובן היה לי. אחר כך פתאום חשבתי שאולי הדעה הזאת אומרת שזה שהוא ניצח למרות שהוא בא במחשבה להיכשל, זה הדבר הגדול שקרה. אז זה קצת חידוש בהסברה הזאת. נסביר ככה. שזה הדבר הגדול שקרה, שהוא היה כמעט על סף הכישלון, ופה הוא הצליח לעצור ולא להיכשל. ולהתבזות ולהסתכן כמו שקרה לו. זה הדבר הגדול שקרה לו, שהדעה הזאת חושבת שזה יותר גדול מאשר לא, לא היה בעלי חשב בכלל, ובכלל זה לא דיבר אליו, הוא לא הסכים, ולכן הוא לא נכשל. זה גם כן יפה מאוד שהוא לא נכשל, אבל זה שהוא כמעט נכשל והתגבר, זה עוד יותר גדול. אחר כך ראיתי שמישהו מהראשונים כותב גם כן את הסברה הזאת. לא יודע, רשב"ץ, מי מישהו? אני לא זוכר כעת מי, אבל ראיתי את הדברים שהוא כותב כך. זאת אומרת, שאדם צריך לדעת לשמוח כשהוא היה, התמודד וניצח. ואם הוא מאוד מאוד שמח, זה נותן לו המון כוחות. ובצדק הוא שמח. בצדק, התורה, לפי אותה דעה, התורה מספרת על יוסף, שיוסף, כל גדולתו שהוא התגבר, הוא התגבר, אבל מה מדברת על כמעט נכשל? ולכן יוסף נקרא יוסף הצדיק. יוסף קידש שם שמיים בסתר. יוסף עשה מעשה של קידוש השם עצום. אתם מבינים, קידוש השם, זה לא שאדם דווקא עושה מצווה מאוד מאוד גדולה ומקדש שם שמיים. אם אדם לא נכשל בעבירה, שבחורה הוא לא עשה שום דבר חיובי, אבל הוא התאמץ, הוא התאמץ, הוא התאמץ לשמור על מצוות השם, וההתאמצות הייתה עצומה וגדולה, זה קידוש השם. כגודל ההתאמצות, כגודל הקושי, כך גודל קידוש השם. אז, וזה קידוש השם בסתר. אז זאת אומרת, שאם אדם פרטי, בא לו יצר הרע, והוא כמעט נכשל להסתכלויות בעצמו, בינו לבין עצמו, כמעט נכשל. ועצר את עצמו, הוא קידש שם שמיים בסתר. לא יודע אם כמו יוסף, אבל קידש שם שמיים בסתר. ככה יוצא מדברי הגמרא. זאת אומרת שאדם צריך לדעת את הדבר הזה, שגודל הקושי, גודל הניצחון. ואם אדם חלילה נכשל, ולא עמד בפיתוי, אז זה לא טוב. זה לא טוב. אבל זה לא כל כך גדול כמו קינג שהוא ניצח. כי מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. והוא לא רצה להיכשל. לא היה לו כוח להתמודד. אז זה לא במרצונו. אז זה חצי אונס, או שלוט רבי אונס, תלוי לפי כל אחד, לפי משהו, שהוא לפי הקושי שהוא נמצא בזה. אז מה שהוא נכשל, זה בעצם לא לרצונו. זה לא מה שהוא רצה. הוא לא רצה שזה יקרה, אבל לא היה לו כוח להתמודד עם זה. לא מתייחסים עליו כעל מזיד, לא מתייחסים עליו כאדם שרצה להיכשל ומצפצף ועושה להכיס, חלילה וחס. מתייחסים עליו כאדם מסכן שלא לא היה לו כוח, אז זה באמת לא בסדר, אבל זה לא כל כך חמור. אבל כשאדם מתגבר, הוא עושה את זה מרצונו, וזה מה שהוא רוצה, והוא מתאמס על זה, והוא מנצח, זה דבר גדול. זה גילוי באמת כבוד שמיים אמיתי. אז צריכים להסתכל בהסתכלות אמיתית על ההתמודדות הזאת. ואם אדם מרגיש שהוא לא יודע איך הוא יוצא מהנפילות האלה מפעם לפעם, וזה מדכא אותו. מפני ש... ואחר כך הוא מרגיש שמה אני, הראש שלי... מלא קלקולי לערעורים, ואחר כך איזה טעם ללימוד כשזה בא אחרי ערעורים לא טובים, אז זה עושה לו, זה מחליש אותו בכל עבודת השם שלו, והוא חושב שבאמת זה צודק שהוא נחלש, כיוון שהוא לא בסדר. אז מה, אז הלימוד הזה פגום, התפילה היא פגומה, והוא מצטער, וזה מחליש אותו בלימוד, מחליש אותו בתפילה, מחליש אותו בעבודת השם. אבל זה מה, זה המצב. זה יצר הרע. מה שמחליש את האדם בעבודת השם זה רק איזה יצר הרע. אם אדם מצטער והצער גורם לו לעבוד יותר טוב, להתפלל יותר טוב, ללמוד יותר טוב, לעשות יותר מעשים טובים, זה יצר הטוב. אבל אם הצער הזה גורם לו שהתפילה גם לא תהיה טובה, חוץ מזה שהוא נכשל, הוא גם לא מתפלל טוב וגם לא לומד טוב, וכל המצב רוח שלו הוא מצב רוח לא טוב, זה יצר הרע. הוא בא בתלבושת של צדיק. הוא אומר לבן אדם, אתה באמת תהיה אמיתי, ותכיר את עצמך, ואתה מבין שאתה לא בסדר, ואם אתה מתעלם מזה, אז אתה לא אדם אמיתי, ולא יודע כמה צריך לתקן. התוצאות הן מבטאות מאיזה מקור זה בא. אם זה בא ממקור נכון טוב, הצער הזה, אז הוא יגרום לאדם להתפלל יותר טוב, ללמוד יותר טוב, לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, אם אדם מרגיש שהוא לא יכול לנצח, ושלפעמים יש לו כישלונות, הוא צריך לא לשים לב לזה, ולהתחזק בלימוד, להתחזק בתפילה, ולהתחזק בכל הדברים, ולהתעלם מהחולשות האלה. אם נפלתי, קמתי. לא להתפעל מהם. וזה ייתן לו המון המון כוח, ומתוך שיהיה לו המון כוח, הוא יוכל גם לנצח את החולשות. החולשות לאט לאט התמעטו. אבל יש גם עוד אופן, זה האופן העיקרי, אבל יש עוד אופן שאדם יכול ללכת בו, וגם לצרף אותו. אדם צריך לפתח בעצמו את כוח השליטה על עצמו. אדם יש חופש, חופש. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אף אחד לא יכול להכריח אותו לעשות אחר, לרצות, לשנות את רצונו. כי הרצון הוא משהו פנימי בינו לבין עצמו. ומה שהוא רוצה, הוא יכול לרצות, הוא יכול לרצות הכל. לחזק את הרצון הטוב. לחשוב הרבה פעמים, אני רוצה לעשות טוב. אני רוצה שהרצון שלי יהיה חזק. שיהיה לי כוח להוציא את הרצון הזה מן הכוח אל הפועל. לחשוב על זה, כי מכוח הרצון הוא הכוח הכי הכי המרכזי של האדם. זה כל עניינו של האדם, זה הכוח, זה כוח הבחירה, כוח הרצון. וכשאדם מחזק את כוח הרצון, ומפתח גם את היכול, הוא אומר לעצמו, איך אני אפתח את כוח הרצון? אני מתרגל לנצח את החולשות. החולשות, לא דווקא החולשות הללו שהן קשה מאוד לנצח אותן. יש חולשות יותר קטנות. אני מחליט לשקוד יותר. לומד עד שעה כזאת, אני עוד 10 דקות. זה כבר קשה. זה כבר, אני כבר מחכה לסיום, קשה לי. קשה? אז מה? אז עושים. גם קשה, אז מה? כמו שמפתחים את הכוחות הגוף. שאדם משתדל, עושה התאמנות, עושה ספורט, ולאט לאט מפתח את הכוחות. בהתחלה הוא יכול לרוץ קצת, אחר כך יותר, אחר כך יותר. הוא יכול להרים משקלות, בהתחלה הוא יכול להרים משקלות קטנים, אחר כך יותר גדולים, יותר גדולים. אדם יכול לעבוד על פיתוח השרירים, ולפתח אותם, ולהגיע להתקדם בהם הרבה מאוד. אז אותו דבר גם השרירים הרוחניים. אדם יכול לפתח אותם ולהתרגל. אתה יושב, אתה מחליט לעמוד. יותר קשה. עושה דברים שדורשים מאמץ, אבל אני רוצה לחנך את עצמי. חנך עצמי אולי לצמצום באכילה, אם אדם אוכל יותר מדי, או כל אחד יחפש לעצמו מה הדברים שהוא בעצם, לא דברים שאסורים, ושהוא לא דברים המותרים, אבל הוא מחנך את עצמו להיות גיבור. לא כל הזמן למשך אחמר שנמשך. אני שואל, יש לי שליטה עצמית. בעיקר זה ביקום ועשה. על דרך הדוגמה, לקום בבוקר. לקום במרץ, לקום בהתלהבות. אחת העצות לקום בבוקר, אם כבר אנחנו מדברים על זה, זה כשהולכים לישון, לחשוב על, על הקימה בבוקר. יש שואלים, אלוקי נשמה, שנתת בי תאוריי, שאנחנו אומרים את הברכה הזאת בבוקר, היא ברכה הסמוכה לחברתה. היא ברכה ארוכה, שצריכה להיות סמוכה לחברתה, ואם לא, צריך לפתוח בה במרוך. כל ברכה ארוכה צריכה לפתוח במרוך וסיים במרוך. ואם רק ברכות שסמוכות לחברתה, אחת לחברתה, זה בעצם כל 18. ברכה ראשונה פותחת בברוך אתה השם, מסיימת בברוך אתה השם. אחר כך אתה גיבור, זה סמוך לחברתה, אז לא צריכים לפתוח בברוך, וכל הברכות של 18 אחת סמוכה לחברתה. אותו דבר, כל מקום שיש שרשרת של ברכות, אז הן סמוכות, גם ברכות ארוכות, הן לא צריכות לפתוח בברוך. אלוקי נשמה, שנתת בי תאוריי ארוכה, ואם היא לא סמוכה לחברתה, אז צריכים לפתוח בברוך. אז יש פוסקים שאומרים שאדם מיד אחרי ברכת אשר יצר, יברך אלוקי נשמה כדי לסמוך את אלוקי נשמה לאשר יצר, שמסיים בברוך, ואז הוא לא צריך. ואני ראיתי דעה מעניינת, כמו בקריאת שמה, גם בקריאת שמה, ברכה ראשונה פותחת בברוך, סיימת בברוך, ברכה שנייה אהבת עולם, לא פותחת ברוך, כי היא סמוכה לחברתה. אחרי שאנחנו אומרים קריאת שמה, אנחנו באים לאמת ויציב, ושם זה לא פותח בברוך. זה ברכה ארוכה. אבל אני חושבת סמוכה לחברתה, לזאת שלפני קריאת שמה. זה לא הפסק. כי כל הברכות הן קשורות עם קריאת שמה, לפניה ואחריה. אז אף על פי שבאמצע קרה קריאת שמה, אבל אחרי זה היא לא צריכים להיות פותח ברוך. ויש על דוגמאות נוספות. אז היה מי שאמר שברכת אלוקי נשמה היא סמוכה לחברתה למפיל שלפני השינה. זה רק אתה ישן באמצע. יש ברכה לפניה, יש ברכה לאחריה, כמו בקריאת שמה. אתה ישן, כמובן מי שאנשים גדולים שיושנים, אז הם עולים מעלה, זה כמעט כמו קריאת שמה. וזוכים לכל מיני השגות עליונות. אבל כל פנים, יש בזה רעיון מאוד מאוד יפה. כשאדם הולך לישון, על מנת לקום, רענן, מלא כוחות, חושב, אני מחר רוצה לקום לתפילה, איך אני רוצה שאני אקום, מה אני רוצה לעשות אחר כך אחרי התפילה, במשך היום, חושב כמה רגעים לפני השינה על תוכנית היום של מחרת. זה עושה שינוי בכל הקימה שלו. הוא קם לגמרי אחרת. לחשוב, כאילו השינה זה הכנה לקראת היום הבא. אני חוזר לנושא שלנו. לפתח כוחות. זיגלתי מזה שאמרתי שלקום בבוקר ככה במרץ, כן? להתגבר. הגוף רוצה לישון, זה... לא, אני מנצח את החולשה הזאת. ואני מנצח. ואני קם. אולי טיפה יותר מוקדם אפילו. כדי שאני אגיע לתפילה כבר מוכן, ולא ככה בלי הכנות רוחניות, נפשיות. וכן דוגמאות אחרות. האדם מפתח את כוח הרצון שלו, אחר כך כל החיים הוא חי אחרת. זה לא רק בעבודת השם, אבל מי שראה, עיקר המטרה שלנו עבודת השם, אבל כל האישיות שלו, אישיות שהוא אדם גיבור. איזו גיבור? הכובש את ישראל. זה הגבורה. וזאת הגבורה. אין גבורה יותר גדולה מזאת. זאת אדם שולט על עצמו. ואדם אחר כך הוא אדם נהיה מנהיג. הוא מנהיג של ה... יש לו רמח איברים שעשה גידים. זה ממש מנהיג על רמח איברים שעשה גידים. זה ממש... זה כמעט חטיבה. כל כך הרבה איברים יש לו. וכל איבר ואיבר הוא צריך לנהל אותם. יש... כן, את הידיים, איך שהם יעשו מה שצריך לעשות ולא מה שאסור לעשות, הרגליים ילכו למקום הנכון ולא למקום אחר, העיניים האוזניים, הפה, ידבר, הראש, המוח ומחשבות. אדם צריך לקבל, כשאדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים, אז יכול לקבל עצמו עול מלכות שמיים כללית, שכל לא מקבל מלכות שמיים, מקבל עול מלכותו יתברך. אבל יכול להיות גם עול מלכות שמיים יותר מפורטת. אדם מניח תפילין על הראש כנגד המוח, והוא מקדש, והוא אומר, ומקבל לעצמו, בשעה שהוא מניח את התפילין, או בכלל, כן? שהמוח שלי והמחשבותיי שלי, אני משבד את כולם לרצון הקדוש ברוך הוא. קבל, הם, המוח מקבל עליו עול מלכות שמיים. אחר כך, העיניים. העיניים, תהיינה עיניים קדושות. עיניים שרוצות לעשות את רצון השם, שמסתכלות על הקודש. והתפקיד של העיניים הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב. לראות את ארץ ישראל בעיניים, זה כבר מעלה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא שאומר למשה, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אבל אתה יכול לראות את ארץ ישראל. אז הוא עושה לו טיול, עולה על הר נבו, ורואה את כל ארץ ישראל. אז מה זה טיול סיום לקראת סיום החיים, טיול, ונותן לו איזה כך מתנה כזאת. לראות את ארץ ישראל זה להתחבר אל הקודש. זה מעלה גדולה. המרגלים שהם נכשלו ברצון לעלות לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, לא יראו את הארץ. הוא לא אומר להם, לא יכנסו לארץ. לא יראו את הארץ. כי לראות את הארץ זה כבר מעלה גדולה. והם לא יראו את הארץ. זאת אומרת, כל ראייה, אתה מסתכל על ארץ ישראל, אנחנו ברוך שם בתוך ארץ ישראל, חיים בתוך הארץ, העיניים רואות את הארץ, העיניים רואות דברים שבקדושה, אז הן פועלות. גם לצד השני יש, שחזל אמרו לנו שעין רעה, היא ממש מזיקה מאוד מאוד. אדם מסתכל בביקורת על דברים, זה פועל עליהם. אני פעם שמעתי שישה נידע שהיא מסתכלת על פרחים, הם נובלים. היא נמצאת במצב הזה של תומה. כאילו העיניים הם פועלות. יש אומרים שאדם אוהב את הצמחים שלו בבית, מסתכל עליהם וזה, זה גורם להם צמח. פחות אוהב, מתייבשים. והחוקרים אומרים ככה. על כל פנים, ברור, העיניים יש להם כוח גדול. רב אמר, הלך פעם לבית החיים ולגברות. הוא הסתכל שם על כל הנמצאים שם. הוא אמר, 99 בעין הרע. ואחד מסיבות אחרות. כאילו 99% של הנפטרים זה בגלל עין רע. אז צריכים להבין את הדבר הזה. אבל על כל פנים, העיניים זה כוח. העיניים זה כוח מאוד גדול. ולכן החכמים נקראים עיני העדה. אז לקדש אותם. האדם חושב על הדבר הזה, לא רק אני רוצה כולי לעבוד את השם, אם אני עובד עם העיניים, אני עובד את השם, אני קורא, אני לומד, העיניים שלי שותפות בעבודת השם. מסתכל על ספר תורה, מסתכל על ארון הקודש, מסתכל על ההיכל. אתה מסתכל על הקודש שאתה מתחבר אליו, אתה מתקשר. אני חושב לרצות שהעיניים יתקדשו. ככל מה שאדם מקדש את העיניים, אז העיניים פחות תהיינה עסוקות בדברים אחרים. וכך הפה, וכך כל האיברים של האדם, קבל עול מלכות שמיים. אברהם אבינו, מלאך, קיבל את האות ה' ונוסף לו, האות ה' השלימה ל... 248, קיבל 248 איברים, שליטה מלאה עליהם. משל כל האיברים. רמח איברים שבאדם כנגד רמח מצוות אברהם, גם כן רמח. אז זאת אומרת, הזכרנו עם כאן שני דברים. הזכרנו דבר אחד, באמת, להתמלות בקדושה, וזה הדבר הכי מרכזי ש... מרומם את האדם, וממילא זה ההפך מהשפלות. על ידי לימוד התורה, על ידי מעשים טובים, על ידי חסד, על ידי כל דבר טוב שאדם עושה, הוא מעלה אותו. אז להרבות במעשים טובים כנגד הנפילות. ודבר שני, זה לפתח את כוח הגבורה. כוח השלטון להיות שולט על מעשיו. וכשנתקל, אם הוא עושה תרגילים, אז ככה כך כשהוא נפגש פתאום במין מתגבר היצר, אז הוא אומר לעצמו, אני מתרגל עכשיו גם כן ניצחון, ואני נצח אותו. פעם נכשל, פעם נצח, לאט לאט יותר מנצח ופחות נכשל, וכך אדם מתקדם ממדרגה למדרגה. והעיקר, אני אומר העיקר, כאדם מנצח, הוא צריך מאוד 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 לשמוח. מאוד לשמוח, אי אפשר לעשות את המסיבה הגדולה, כי זה לא אני מספר את זה, שהוא כמעט נכשל ובסוף התגבר, ללכת להגיד, או עכשיו אני הייתי כמו יוסף, אבל בינו לבין עצמו, הוא צריך מאוד להרגיש, טוב, הייתי חזק, זה היה טוב מאוד, היה לי סייעתא דשמיא. חז"ל מתארים את הדבר הזה אצל יוסף, שיוסף כאילו דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. נו, כמובן שאבא מסתכל, לא שייך לעשות את הדברים הללו, אז הוא נרתע. או מצרים את זה קצת יותר, או כאילו אמר לו, כל השבטים אחר כך יהיו שבטייה, יהיו על, על ליבו של אהרון, ואתה לא תוכל להיות, כי אתה מקרה חדומה. זה הכל ההתבוננות העמוקה, מה התוצאות של פעולה שאדם עושה, יש לזה השלכות מאוד ארוכות טווח, זה עלה בתוך תוכו של, של יוסף, כל המחשבות הללו, לימוד דיוקנו, זה לא חצת לא צריכים לפרש את זה בפועל, אלא זה פתאום מתבונן בזה, מה יקרה אם אני, אם לא עמוד בניסיון, איזה תוצאות יכולות להיות לדברים הללו. אז אם אתה מתבונן בזה וחושב ומתכנן, אם יבוא איזה פתאום משהו ימשוך אותי, איך אני עמוד נגד זה, איך אני נצח את זה, לעשות תכנון, לא להיות מופתע. הצבא עושה כל הזמן תכנונים על כל מיני הפתעות שיכולות להיות לו, ומכין את עצמו לכל המצבים שיכולים לקרות, להיות מוכן. ואם הוא מצליח לעשות את זה, אז הוא באמת מונע את כל הסכנות. וגם אדם בעצמו מתכנן, יכול להיות שלי על ההתנפלות של יצר הרע, והוא רוצה להכשיל אותי, והוא משנה כל הזמן את השיטות שלו, היצר הרע. הוא לא באופן חד פעמי, בצורה מסוימת, שאז אתה מכיר אותו, כבר יודע להיזהר ממנו. להיות מוכן לכל ההפתעות שיכולות להיות, להתבונן בזה, ולהגיד איך אני מנצח אותו, איך אני עודף אותו. ולהדוף, זה ניצחון גדול מאוד. כלומר, אתם יודעים שצהל מאוד מאוד מתגאה כל פעם שהוא טוב, שהוא מונע איזה פגיעה. אף על פי שזה לא קידם אותנו שום דבר. כל יום, תופסים כל מיני אנשים. בתקשורת מספרים על זה לפעמים, אבל זה ממש כמעט מעשים בכל יום שצהל מסתובב כאן בין היישובים הערבים, ולוקח אנשים לחקירה. אלה שאנשים שהוא מבין שהם זוממים לעשות דברים, לעשות פיגועים. והוא מונע על ידי כך את הפיגועים. ומה זה? צהל צריך לנצח את עבר הירדן, את סוריה, את לבנון, להרחיב את הגבולות. מה זה אתה מתגונן? איזה מין הצלחות אלה? והם משתבחים בזה, השב"כ אומר, אני הצלחתי למנוע מאות פעולות טרור שהיו אמורות כמעט להתבצע כאן בשטחים, מנענו את כל הדברים הללו. אז גם אותו דבר ברוחניות. אתה מצליח למנוע, זה ניצחון. זה ניצחון, זה לא לחשוב, לא התקדמתי שום דבר. בסך הכל לא אדם לא נפל, זה לא התקדמות. זה כן התקדמות. כל עדיפה של יצר הרע, הזוהר אומר, זה עושה שמחה גדולה בשמיים. כי אתה כופף אותו ומשכיב אותו לארץ. וזה משמח שמחה בשמיים. על הניצחונות שאדם מנצח ולא נכשל. אז לדעת את הדברים הללו, ובסייעתא דשמיא מנצחים ומתקדמים, ובעיקר מסתכלים באופן חיובי כל אדם על עצמו, לראות את הדברים הטובים שהוא עושה, כמה המון דברים טובים הוא עושה, ולא לפחד מהחולשות, הם יעברו.